שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. היום אנחנו נתבונן בעזרת השם בעיקר ה-11 מ-13 העיקרים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק הרחיב את הדברים, והוא כותב: היסוד ה-11 כי הוא השם יתברך נותן שכר למי שעושה מצוות התורה ומעניש למי שעובר על הזרותיה, וכי השכר הגדול העולם הבא והעונש החזק הקרת. ממשיך הרמב״ם וכותב: והמקרא המורה על היסוד הזה הוא מה שנאמר: ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מחנינה. והשיב לו השם יתברך: מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ראיה שיודע את העובר והחוטא לתת שכר לזה ועונש לזה. כך כותב הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק. ראשית חשוב לציין שכל העניין של העונש הוא לא נקמה אלא ניקיון. כלומר, לא כדרך בני אדם שאדם כועס על חברו ואז הוא מעניש אותו כי הוא מתנקם בו, פורק את העצבים שלו. אצל בורא עולם זוהי מערכת שונה לחלוטין: בנים אתם להשם אלוקיכם. וכך כלפי כל הבריות, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם ואוהב את כל הבריות שהוא ברא. לכן גם כשמעניש לא מדובר בנקמה אלא בניקיון. משל למה הדבר דומה? אם שהזהירה את בנה בן השבע: אתה יכול לשחק עם כל מה שנמצא כאן בחדר, אבל אתה רואה את הבקבוק הקטן הזה, יש בו חומר לא בריא, נניח הטיפקס הרעיל, מי שזוכר כשהתחילו להמציא את הטיפקס היו כמה שמתו מזה, חומר רעיל שהיה בתוכו, והאימא אומרת לו: תיזהר לא להתעסק עם החומר הזה, הוא מאוד מאוד מסוכן, תתעסק רק עם דברים אחרים. האימא נאלצה ללכת, חזרה, והנה היא רואה שבנה לקח את החומר הרעיל הזה ומרח אותו על כל היד. והיא יודעת שאותו חומר ייכנס דרך האור למערכת הדם, זיהום, סכנת חיים, והחומר מתחיל להתייבש. מה עושה אימא שאוהבת את בנה? מיד לוקחת אותו לחדר האמבטיה, בדרך עוברת דרך המטבח, לוקחת סקוטש, סבון, והיא מתחילה לשפשף אותו במהירות ולהוציא את כל החומר הרעיל שדבוק לאורו של הילד. כשהיא משפשפת במהירות, הילד פורץ בבכי. הוא אומר לאמא: זה כואב לי. והאמא ממשיכה כי יודעת שהוא בסכנת חיים. אדם שיראה מהצד ולא יבין, הדברים יעוררו תמיהה, מה היא עושה לילד? אבל נשאל את עצמנו, אנחנו שיודעים את האמת, מה היא עושה? האם האמא מתנקמת בילד בגלל שהוא לא שמע בקולה? הרי בליבה היא בוכה יחד עם הילד: למה הבאת אותי למצב שאני צריכה להכאיב לך? אבל עכשיו שאנחנו במצב הזה, אני נאלצת לנקות אותך, הרי אמרתי לך שזה רעיל, שלא תתעסק עם זה. כך גם כשהקדוש ברוך הוא מביא ייסורים ועונש, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, לא מדובר בנקמה, אלא בניקיון שהוא מנקה את האדם לטובתו. אז מה נשאל אם כך? אז למה מראש הוא ברא מערכת כזאת של עונשים? התשובה פשוטה: כדי לעזור לבני אדם שלא לחטוא. אם היה מצב שיש רק שכר למצוות ואין עונש על עבירות, והקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם כדי להטיב לאדם כשהוא מתגבר על יצרים, כמה היו כאלה שמתגברים על יצרים? הרי היצר עצמו הוא מאוד חזק, בגלל שהאמת של התורה מאוד חזקה. וזה לעומת זה עשה האלוקים. אם התורה הייתה עם כל האמת שבה במלוא תפארתה, והיצר הרע היה חלש, הייתה בחירה לבני אדם, הרי כולם היו רוצים לאמת של התורה. דווקא בגלל שהאמת של התורה היא כל כך גבוהה, גם היצר הרע, שהוא דמיון בעצם, היה צריך להיות חזק ועוצמתי כדי לאפשר בחירה לאדם. אם לא היה שכר ועונש, כלומר אם לא היה עונש אלא רק שכר, המצב היה שאנשים היו נופלים בחטא והיו נכשלים. אז הקדוש ברוך הוא אמר: תדעו שזה לא טוב. כמו שאב שאוהב את בנו אומר לו: תשמע, אם תעשה כך אתה תקבל עונש, והאבא מתכוון, אני לא רוצה להעניש אותו, אבל כדי להרתיע אותו שלא יעשה את המעשה הרע והוא יזיק לעצמו, אני מזהיר אותו על עונש. כך גם כל המערכת של הנהגת הבורא בבריאה, מלכותה דרכיה, כאין מלכותה דהראה, נועדה להטיב לאדם, וגם המכה שהאדם מקבל, מדובר בעצם בניקיון ולא בנקמה. יש פסוק בתהילים, איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, והתשובה להישמדם עד עד. לעומת זאת, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. כלומר, אדם שהוא בער ומתפלא, איך ייתכן שבפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן? אני רואה שיש אנשים רעים, רשעים, שטוב להם, וצדיקים שסובלים. זו שאלה שכבר שאל אותה משה רבנו, כך כתוב בגמרא, שמשה רבנו כשביקש הודיעני נא את דרכיך, ביקש ללמוד מפנימה יש צדיק ורע לו, ויש צדיק וטוב לו. וכך גם אצל הרשעים, יש כך ויש כך, ומשה ניסה להבין. ירמיהו שאל את אותה שאלה, מפנימה דרך רשעים צלחה, איוב שאל על עצמו, מדוע אני סובל כל כך הרבה? והפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לאותם רשעים על מיעוט המצוות שיש להם, להישמדם עד עד. אבל מתעוררת שאלה, אם הרשע מקבל בעולם הזה את שכר מצוותיו, כדי שיבוא לעולם הבא בלי כלום ושם יענש, אז איפה ההטבה לגבי אותו רשע? הרי הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתו, אז כשיש לו את המעט מצוות, למה לתת לו את השכר בעולם הזה ולהשאיר אותו בלי כלום לעולם הבא? התשובה היא כי גם בזה יש הטבה. אם אותו רשע שנשמתו כל כך מוכתמת בעבירות, ויש בה כמה ניצוצות אור של מצווה, של קדושה, הוא מגיע לעולם האמת, אי אפשר לזכך אותו, להכניס אותו לאותו מקום של איסורים וצער, כדי להזדקך מכל האבונות שיש לו בגלל אותם נקודות אור שיש בו. אז מה הוא יעשה? הוא יישאר כך תמיד. לטובתו, הקדוש ברוך הוא מסיר ממנו את אותם נקודות האור על ידי שנותן לו שכרו בעולם הזה, ואז בעולם הבא ניתן לחבס אותו, לנקות אותו, לטהר אותו, נמצא שהכל לטובתו. חז"ל אמרו ששכר מצוות בהי על מה לקה. אין הכוונה לומר ש... אין שכר למצוות, לא רק זה הכוונה, אלא הרבה יותר בעומק. שכר מצוות בהי על מה אין אפשרות לתת, לכן לקה, לכן אין. לא שיש כאן איזה חיסרון ברצון לתת לאדם, אלא אין אפשרות. נסביר את הדברים יותר בעומק. כשאדם חי בעולם הזה, כל המציאות החומרית, הרי היא לא מציאות אמיתית. גם במדע ידוע שהחומר הוא בסך הכל אוסף של אלקטרונים שמסתובבים במהירות, יוצרים את אשליית האטום כמו כנפיים של מעברר שמסתובבים במהירות ויוצרים מערכת מבנה כזה כמו של צלחת. אבל אין כאן צלחת אמיתית, אלה כנפיים בסך הכל. המראה נראה כך, כך כל האלקטרונים של החומר שמסתובבים, המדענים טוענים שהחומר האמיתי שקיים בכל היקום, ניתן לדחוס אותו בקופסת גפרורים. זה היה משקל עצום, אבל... זה החומר שקיים באמת. נמצא שהחומר עצמו הוא סוג של הטעיה. למראית עין, אף על פי שאנחנו ממששים ומרגישים, גם ההנאות בעולם הזה הן הנאות דמיוניות. ההנאות החומריות הן הנאות דמיוניות. גם השכר בעולם הזה זה שכר דמיוני. והמצוות הן אמיתיות. והקדוש ברוך הוא נותן שכר אמת, לא שכר של דמיון. היצר הרע, איך הוא מטעה את האדם? הוא אומר לו, בוא תהנה בעולם הזה, ומה אכפת לך מהעולם הבא? זו ההטעיה הכי גדולה, כי במילים אחרות מה הוא אומר לו? בוא תהנה מהדמיון, ותפסיד את העונג האמיתי. שהרי, כמו שכותב הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שהעונג האמיתי הוא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כך לשונו של הרמח"ל במילים הגבוהות, שציין שם. זה עונג אמיתי, שאדם מתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו, כשהנשמה שנבראה נדבקת במקורה העליון ומתענגת עליו, זה עונג אמיתי. בעולם הזה ליהנות מתאוות, מיצרים, זה סוג של דמיון. אבל היצר אומר לאדם, בוא תהנה בעולם הזה ותשכח מה אכפת לך מה יהיה בעתיד. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, בוא תהנה מהמציאות ולא מהדמיון. לכן, שכר מצוות בהי על מה לקה. זה לא שאין רצון לתת שכר מצוות בעולם הזה, אלא אין אפשרות, זה עולם דמיוני. ניקח משל רק כדי לסבר את האוזן. אדם שזכה בהגרלת ענק של 50 מיליון דולר, והוא הלך למפעל הפיס, מקום ששם נותנים את הצ'ק, וקיבל את הצ'ק, שהוא רשום בפירוש 50 מיליון דולר. הוא חוזר עם הצ'ק, כולו נרגש, והצ'ק בכיסו, והנה כשהוא יורד מהאוטובוס בשכונה, כי הוא אדם פשוט, רק עכשיו זכה בסכום הגדול הזה, הוא לא יודע עדיין מה עושים עם זה, והנה הוא נכנס, אומר לעצמו, מתחשק לי מאוד לאכול איזה סוכריה, שכשהייתי ילד מאוד אהבתי את הסוכריה הזו. והוא נכנס לחנות המקולת בשכונתו ומבקש סוכריה. המוכר נותן לו סוכריה ומבקש ממנו 10 אגורות. והנה האדם הזה מפשפש בכיסיו, אין 10 אגורות, הוא בלי כסף שם, אבל יש לו צ'ק. מה יהיה אם הוא יוציא את הצ'ק ויאמר לבעל המקולת, קח את זה ותן לי עודף? הוא יאמר, תגיד לי על מה אתה מדבר? אני מדבר איתך על 10 אגורות, איך אפשר בכלל לדון על צ'ק הזה של 50 מיליון דולר כשמדובר על 10 אגורות? אתה עושה ממני צחוק? כשהאדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תן לי שכר על המצוות בעולם הזה, זה אין מה להשוות בכלל. זה שכר אמיתי וזה עונג דמיוני. זה 10 אגורות מול 50 מיליון דולר. אין על מה לדבר. לכן שכר מצוות בהי על מה לקה. חוץ ממצוות שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. כלומר, הקרן תמיד תישאר לעולם הבא. אין מצב שאדם יקבל את הקרן של המצוות בעולם הזה. אבל אוכל פירותיהם בעולם הזה, את הריבית. יש מצוות, כל המצוות שבין אדם לחברו, מה שהמשנה מונה בתחילת מסכת פאה, אלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. המשנה אומרת במסכת אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. וביארו מה הכוונה קורת רוח, ומה זה כל חיי העולם הזה. אם ניקח את ההנאות שאדם נהנה במשך כל ימי חייו, נרכז את הכל בגלולה אחת וניתן לו בבת אחת. איזו עוצמה של הנאה. אבל זה לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי מדובר באדם אחד. ניקח את של כל תושבי ארץ ישראל, כל מה שנהנו כל ימי חייהם, נרכז את הכל וניתן לאדם בבת אחת, הוא כבר לא יכול להכיל, הוא יקרוס. אין דמיון שיכול להכיל כמות כזו של עונג. זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי מדובר בתושבי ארץ ישראל. ניקח את של כל תושבי ארצות הברית, זה עדיין לא. של כל תושבי כדור הארץ, כל ההנאות שנהנו כל ימיהם, ממלכים ושליטים ועד תאוות והנאות, נרכז את כל ההנאות של כולם בגלולה אחת, אי אפשר להכיל את זה בדמיון, ואין מי שיכול לסבול רמה כזו של עונג, זה עדיין לא נקרא כל חיי העולם הזה, כי מדובר בתושבים של היום. כל חיי העולם הזה פירושו כך. תיקח את כל האנושות מאז שנברא האדם הראשון ועד ביאת המשיח. תרכז את ההנאות של כולם בגלולה אחת ותן למישהו, זה נקרא כל חיי העולם הזה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, קורת רוח עוד לא נכנסת לגן עדן, רק עברת ליד. אתה מרגיש קצת את הריח. זה יותר חזק מכל חיי העולם הזה. המילים האלה נשמעות מאוד יומרניות, מאוד גבוהות, אבל כשאדם מבין שכל חיי העולם הזה, כל ההנאות של העולם הזה, הם סוג של דמיון והטעיה, הוא מיד מבין את המשמעות של הדברים, שזה ודאי כך. שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, שזה קורת רוח אמיתית, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, מכל חיי העולם הזה. אדם שמבין את זה, כשהיצר בא אליו עם פיתויים, בוא תהנה מזה, אפילו שזה אסור, אבל תעשה, מיד יאמר לעצמו, תגיד לי, אתה שפוי, אתה נורמלי, אתה עכשיו הולך להפסיד את העונג האמיתי בשביל עונג דמיוני, עונג זמני שהוא נגמר. הרי מה ההבדל בין מציאות לבין דמיון? איך יודעים שהמציאות היא מציאות והדמיון הוא דמיון? מה המדד? מה קובע? התשובה פשוטה. אדם שישן והוא חולם חלום. בחלומו הוא רואה את עצמו שהוא מלך עשיר ויש לו משרתים ויש לו כל טוב. ובשעת החלום הוא חווה חוויה מציאותית מוחלטת, ברורה לחלוטין. איך הוא ידע האם מדובר במציאות אמיתית או רק בדמיון? הרי גם אדם חי בעולם, שואל את עצמו, אולי זה דמיון? איך אפשר לדעת מה מציאות ויש לה דמיון? ומה הדמיון? התשובה פשוטה. כשהוא קם בבוקר, מה הוא מגלה? אם כשהוא קם בבוקר הוא מגלה שהוא חי בבקתה מסוימת, הוא מבין שהחלום הזה היה דמיון, לא אמיתי, לא מציאותי. חשבתי שאני מלך, חשבתי, אבל הנה, הוא נגמר. לעומת זאת, אם כשהוא קם בבוקר הוא מגלה שהוא נמצא בארמון פאר ויש לו משרתים, הוא יודע שהחלום הזה היה מציאות, הנה, יש לזה מציאות. גם בחלום, גם במציאות. כלומר, דבר שהוא קלה ונגמר ואין לו המשך, הוא דמיון. דבר שהוא קבוע ונצחי, הוא מציאות. הדבר היחיד שהוא קבוע ונצחי, זה מה שנוגע לרוחניות של האדם, נשמת האדם, על להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, זה דבר שהוא נצחי, זה אומר שזה אמיתי. אבל הנאות של העולם הזה שמתחילות, נגמרות, מסתיימות, זה אומר שזה סוג של דמיון. בא אנטיגנוס בן סוחו ואומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, האדם יודע שמצד האמת ודאי שאני אקבל שכר. אבל הגדולה היא שאני לא עושה את זה בשביל זה. כל מה שמדברים על תועלת, לפעמים שומעים בשיעורים, בהרצאות, על טעמים שיש במצוות, הרמב"ן כותב שבכל מצווה הקדוש ברוך הוא סידר גם תועלת בעולם הזה. בספר מפתחות לחיים הבאנו הרבה דוגמאות לכך, מה האדם מרוויח בעולם הזה מהמצוות. מדוע מציינים את כל הדברים האלה? הרי צריך לעבוד לשם שמיים. התשובה היא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כך אומרת הגמרא. אז כמו שילד מרגילים אותו בתחילה ללמוד ונותנים לו ממתקים ופרסים, והוא בטוח שזו המטרה של הלימוד. אבל אחרי שהוא גדל, הוא צוחק על עצמו כמה חשוב שאני יודע לקרוא ולכתוב מצד העניין, בלי קשר לממתקים שנתנו, הם מתגמדים לעומת מה שהאמת הזאת של הידיעה שאני יודע עכשיו לקרוא ולכתוב. באותו משקל, אצל מבוגר, כשמדברים על התועלת שבמצוות, על השכר שבמצוות, המטרה היא יותר לעודד ולהמריץ. אבל השאיפה, אומר אנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תישארו בזה. תאמרו, נכון, אני יודע, אני סומך על האבא שאמר לי להביא לו את מה שהוא ביקש שאביא, אני סומך עליו שאחר כך הוא ייתן לי שכר, אבל אני עושה את זה לא בשביל זה. אני עושה את זה כי אני אוהב את אבא. וגם אם אולי הוא נותן שכר, הייתי עושה את זה בשמחה. רק אני מכיר אותו, הוא אוהב אותי, וכל דבר שהוא מבקש הוא מיד נותן לי סכומים גבוהים על כל פעולה, אבל לא זו המטרה שלי. זו השאיפה שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו, מעניש את עוברי מצוותיו, אבל הוא עצמו עושה את הדברים, ויהיו כל מעשיך לשם שמיים, המטרה שלו היא באמת לזכות לעשות את רצון השם. נאמר כעת כמה מילים על מה שכתב הרמב״ם, שהשכר הגדול הוא העולם הבא, והעונש החזק הוא קרת. השכר הגדול עולם הבא, אומרים חז"ל, קודם הזכרנו את מה שאומרת המשנה, אבל יש בחז"ל, צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אין הכוונה לכתר חומרי שעשוי מזהב ויהלומים, אלא על דרך המשל, שלטון מוחלט, מלכות, רוגע ושלווה ומתענגים מזיו השכינה. מה זה איסור קרת? מה זה העניין הזה של קרת? ומעניין מאוד שבתורה שבכתב, העונשים הרוחניים הוזכרו, אבל השכר הרוחני לא הוזכר. עונשים רוחניים, כמו היקרת, תיקרת הנפש ההיא עוונה בה. תורה מדברת על הנפש, היא תיקרת. לא מדובר במיטת בדין של סקילה, שריפה, הרג וחנק. מדובר בעניין רוחני. כך גם יש אצל דוד המלך, שם כתוב, ואת נפש אויביך יקלענה השם בכף הקלע. זה עניין רוחני. שאת הנפש שלהם הקדוש ברוך הוא יקלע. לעומת זאת שכר, בתורה שבכתב, התורה מדברת על יותר על עניינים של העולם הזה. כלומר, ודאי שיש שכר בעולם הבא. אבל למה התורה לא ציינה את הדברים? למה ציינה דווקא את העניין של השכר בעולם הזה? יש את התשובה המפורסמת שהרמב״ם כותב, שכל המערכת של שכר ועונש שמוזכרת בתורה, היא לא עוסקת בשכר המצוות התכליתי. הרי שכר מצוות בעיה על מה לקה. אז מה זה שהתורה כותבת, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ונתתים את הר ארציכם, ייתן לכם בריאות, פרנסה, חיים טובים. כל זה אומר הרמב״ם, הכוונה, אם אתם תשמרו את המצוות, אני אעזור לכם שתוכלו לשמור עוד מצוות. מצווה גוררת מצווה, אני אתן לכם אפשרות ותנאים לקיים עוד מצוות. ואם לא תשמעו, אז שכר עבירה, עבירה. אז תפסידו את כל התנאים האלה, וכך אתם חלילה תרדו מכל המעלות שיש לכם, לא יהיה לכם אפשרות לקיים את המצוות, כי יחסרו תנאים, וכשתהיו בגלות, אז למי יש ראש עכשיו לשבת וללמוד תורה כל היום, רק בורחים מהאויבים ונמצאים במצב לא טוב? כך מסביר הרמב״ם שכל השכר של המצוות שמוזכר בתורה, זה לא בשביל שתעשה כדי לקבל שכר. תעשה כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה את המצווה לשמה. ואם התורה הייתה אומרת שיש שכר בעולם הבא ותעשה בשביל זה, התורה הייתה כאילו מנתבת את האדם ומאשרת לו, שכל המטרה זה רק השכר. אבל זה לא נכון, המטרה לא השכר. והתורה היא תורת אמת. אז התורה אומרת את המצוות תעשה כי צריך לעשות. ותדע שאם תעשה, אני אתן לך עוד הקלה ותנאים טובים כדי שתוכל לקיים עוד מצוות, שתוכל להתקדם הלאה. אז יהיה לך פרנסה ויהיה לך בריאות, לא בתור שכר. יהיה לך את התנאים, כי מצווה גוררת מצווה. מה עם עולם הבא? אתה עושה את זה לא בשביל עולם הבא, אתה עושה כי כך צריך להיות. אבל בעניין העונש, שם התורה כן מציינת שתדע שלא משתלם לעבור עבירה, כי יש היקרת, היקרת הנפש שהיא אבונה בה, יש כף הקלע כמו שכתוב שם. זה נועד להרתיע את האדם שלא יבוא לעבור עבירה. לקיים מצווה זה בקום עשה, שאדם הולך ועושה. את זה הוא עושה לשם שמיים. להימנע מעבירה, הוא רשאי להימנע גם בשביל לא להיענש, וזה נותן לו את התמריץ שלא משתלם, היצר הרי בוער בו, לך תעשה את הדבר, אבל התמריץ שלא להיכשל באותה עבירה, הוא בא דווקא על ידי יראת העונש, לכן שם התורה כן מזכירה את העניין הזה של העונש הנצחי, ומתוך כך אתה גם יכול להבין לבד, שאם יש עונש נצחי על עבירות, ודאי שיש גם שכר נצחי על מצוות, וכמו שקיבלנו בתורה שבעל פה, את כל הפרטים שנוגעים לעניין של חיי העולם הבא. מה זה בעצם קראת? כותב רב חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, שכל העניין של קראת, נשמת האדם היא עשויה כמו חוליות של שרשרת, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. והחלק העליון של נשמת האדם הוא בעצם מחובר לאור האלוקי. כמו אילן כזה של נשמות על דרך המשל, שכל הנשמות קשורות אליו מחוברות לאור האינסוף. עבירות שיש עליהם קראת, לא על כל עבירה יש קראת, אבל עבירות שכתוב בהם שיש קראת, זה אומר שהנפש נחרטת מהקשר שלה עם האור האלוקי של בורא עולם. אז בעולם הזה אתה רואה אותו מחייך והולך, אבל הוא לא חי באמת. נשמתו נחרטה מאילן הנשמות, כי הוא עובר על איסורי קראת. למשל חילול שבת, יש בזה איסור קראת. עניינים של טהרה, יש בזה עניינים של קראת. אדם שלא מל את עצמו, קראת, אלה דברים שגורמים לאדם שאומנם הוא מתהלך בעולם הזה, הוא יכול להיות בתפקיד בכיר במקומות שונים, אבל הוא נמצא באיסור של קראת, הנשמה לא מחוברת. יש מקרים ששוחטים תרנגול ורואים אותו שהוא ממשיך ללכת. אז הוא חי, הוא לא חי, אבל הוא ממשיך ללכת, עד שבסופו של דבר יראו את התוצאה. כשאדם בעולם הזה ונמצא באיסור קראת, אומר רב חיים וולוז'ין, הוא מתנתק. כשעושה תשובה, תשובה אמיתית של חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, עזיבת החטא, אז הוא שוב חוזר ומתחבר עם המקור העליון, ושוב האור האלוקי זורם לתוכו, מרומם אותו, מביא אותו למדרגות הגבוהות. ונסיים בעוד כמה מילים במה שנוגע לעניין של התמיהה שתמה משה רבנו וירמיהו הנביא, מפני מה יש צדיק ורע לו. אז ראינו הסבר אחד, שפעמים שהצדיק מקבל את האיסורים בעולם הזה על מעט העבירות שעשה, וזה שווה לו, כי מעט איסורים דמיוניים כי העולם הזה כולו סוג של דמיון, חומר, אז שווה לו להתנקות על ידי זה, כי כאן זה נראה גדול, זה נראה עצום, אז מחפר אבונות, מגיע לעולם האמת, צדיק, התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. לעומת זאת, בפרוח רשעים כמו עשב אומר הפסוק, אבל זה להישם דם הדעד. מקבלים את המעט שכר שמגיע להם על מעט המצוות שיש להם בעולם הזה, וכך יכולים בעולם הבא להיכנס למקום שצריך לטהר אותם, לנקות אותם מכל מה שעשו. אבל יש איסורים בעולם הזה שהם לא באים בתורת עונש, אלא באים לרומם את האדם להסתכלות הרבה יותר גבוהה על החיים. בשבוע שעבר הייתה לי שיחה עם אדם שהוא מלידה, לא רואה. ובמהלך השיחה נכנסנו לו, זאת אומרת, עניין אותו מה פשר הדבר ולמה דווקא הוא, אבל שאלתי אותו, אתה פיזית לא רואה, אתה בחור בן 24, האם הראייה השכלית שלך, הרוחנית, התובנות שיש לך, הן ברמה של בני גילך? הוא חייך ואמר שלא, התובנות שלי הרבה יותר גבוהות משלהם, לפעמים אני שומע אותם כמו ילדים קטנים. ובאמת זה בחור שמדבר עם עומק, עם חשיבה, שאלות עמוקות. אז מי אמר שהראייה השכלית פחותה מהראייה הגשמית? מי אמר שהראייה הגשמית עדיפה מהראייה השכלית? יש מצבים שהקדוש ברוך הוא מביא קשיים לאדם שהם נועדו לרומם אותו. אנחנו לא בשמיים כדי לדעת כל אחד למה זה רואה וזה לא רואה ומה השיקולים של בורא עולם, אבל לדעת יש איסורים שבאים לאדם לזכך אותו, לטהר אותו מגלגולים קודמים, מגלגול זה, יש איסורים שבאים לרומם אותו, להביא אותו למבט שהוא יסתכל על החיים במבט יותר אמיתי, מבט יותר גבוה, שהגשמיות תהיה פחותה בעיניו והרוחניות תתעצם בעיניו. ויש, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, כשאיוב שאל למה אני סובל כל כך הרבה, הראה לו את דמותו של תרח, ואמר לו שהוא עצמו איוב הוא גלגול של תרח. ונכון, אתה בגלגול הזה צדיק, לא כמו שחבריך אמרו לך שאתה לא בסדר. אני מעיד עליך שאתה איש ירא אלוקים ושר מרע, אבל יש לך חשבון מגלגול קודם של אותם קטנים בנשמה שצריך להתנקות. תתנקה, שוב תחזור לגדולתך ולתפארתך. אבל כשאדם מתבונן בכל המערכת הזו, של העיקר האחד עשר באמונה היהודית, האני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. הידיעה הזו מעניקה לאדם כוח ומרץ להתחזק בעבודת השם, לזכור תמיד שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. השם יזכנו שנזכה לעלות ולהתחזק בתורה ביראת שמיים, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.